מה שלומך אביב?
מה קורה?
כיף חיים, היום מטיסים דברים באוויר.
מה אתה אומר?
אתה לא מאמין.
טוב, תכף אני אבין למה אתה מתכוון במשפטים הסתומים האלה, אבל לפני שנתחיל, נגיד תודה לנותנת החסות שלנו, אינטל איגנייט, תוכנית היצע של ענקית הטכנולוגיה אינטל, שאחראית בין השאר לאקזיטים הכי גדולים בישראל. איגנייט היא תוכנית בת 12 שבועות, שבה עוברים מיזמים האצה משמעותית, בתחומים כמו טכנולוגיה, מוצר, גישה לשוק ועוד. זו תוכנית שמובילים אותה בכירים מאינטל ומתעשיית ההייטק הגלובלית, אנשים שיש להם המון ניסיון באקוסיסטם הזה של החדשנות והיזמות, והמטרה של התוכנית זה לקחת את הסטארט-אפים, לתת להם גישה למיטב המוחות, התעשיות והטכנולוגיות, ולקדם את הרעיון שלהם לשלב הבא, פשוט להוביל אותם למסלול של הצלחה, וגם ליהנות מהנטוורק של אינטל ושל האנשים באיגנייט. אז אם אתם יזמים או חברת סטארט-אפ שהוקמה בשנים האחרונות, שגייסה הון של עד מיליון דולר, אתם מוזמנים להגיש מועמדות, פשוט כי בהם האלה נפתחה הרשמה לתוכנית, אז תבקרו באתר שלהם, intel.com/ignite, www.intel.com/ignite.
מה שלומך דור?
דור חצרה.
נכון.
מנכ"ל פרספטו.
גם נכון.
אוקיי.
אז אתה יודע אביב שהפרק הזה נולד רק לעשות דווקא.
למי?
לשותף של דור שנקרא אריאל אביטן, שאני מכיר אותו הרבה שנים, והוא כבר 3 שנים אוכל איתה ראש. אני רוצה לבוא לפודקאסט, אמרתי לו, אתה לא מעניין אף אחד, חכה למנכ"ל שיגיע, נביא את המנכ"ל, מה אתה רוצה ממני?
אז הנה המנכ"ל.
אז בבקשה שיאזין לזה וידע שאנחנו עושים לו בכוונה.
אין בעיה, אני רק אגיד שאריאל מכחיש, הוא אומר שהוא לא מוכן לבוא לפודקאסט הזה, כי זה פודקאסט של נבות, אבל אין בעיה.
יש לי וואטסאפים אחרים.
אנשים יחליטו למי אנשים רוצים להאמין, ומכירים אותך כבר הרבה זמן.
אז אתה עד לא מזמן לא היית בכלל בארץ, נכון?
כן. אני חזרתי עכשיו מקליפורניה, משנתיים ומשהו בקליפורניה.
למה?
האמת, החברה מאוד גדלה פה בצורה מאוד מרוכזת, בארצות הברית בצורה מאוד פזורה. והחלטתי שאם אני על מטוס גם ככה, זו הייתה החלטה שלפני הקורונה, אני באותה מידה יכול לעשות את זה מפה, רק שפה עדיין משקל הכובד הניהולי היה, ולכן החלטתי לחזור, חשבתי שאני חוזר כי אני על מטוס שבועיים בחודש, בפועל זה עבר קצת אחרת, אבל סך הכל עבר טוב.
מה פרספטו עושים?
פרספטו, קודם כל, היא חברה מובילה לרחפנים אוטונומיים, אני חושב שהכי מוכרת בכל מה שאנחנו עושים עם המוצר של רחפן אוטונומי, מה שנקרא רחפן בקופסה. אבל היום תשאלתי מה פרספטו עושה, אנחנו בעצם חברה לאוטומציה של inspection and monitoring, תמיד בעברית זה נתקע לי שאני צריך להסביר מה זה. ובעצם אנחנו, החברה שרותמת רובוטים אוטונומיים, בשביל לאפשר לחברות עם תעשייה משמעותית, חברות אנרגיה, גז, מכרות, להיות יותר יעילות, לחסוך בבעלויות, להוריד את הדאונטיים שלהם בעיקר, ולעשות אוטומציה לדברים שכבר שנים עושים אנשים שמסתובבים באתר, מה שנקרא inspection, או מוניטורינג של תהליכי בנייה, הבטחה וכו'.
מה זה, רגע, מה זה החברה מובילה? יש עוד חברה, יש לכם מתחרה בארץ, שהוא גם כן גייס הרבה כסף.
מה, רובוטיקס?
כן.
נכון. אתה יודע, אם אני אתן מדד אחד לחברה מובילה, אני אגיד שאם אתה רוצה לקחת רחפן בקופסה, ולבדוק מי החברה המובילה, פרספטו היא בי פאר המוצר הכי מותקן בעולם. פרספטו עם עשרות לקוחות, עם עשרות רבות של אתרים שמותקנים בהם, וכל החברות המתחרות, למיטב ידיעתי, אתה יכול לראיין גם אותם, לא קרובים למספרים האלה של המערכות. אני חושב שגם מבחינת הרקורד שתשמע עם לקוחות זה יהיה דומה, אבל ככה אני מסתכל על המצב בשוק הרחפנים האוטונומיים.
וזה רחפן שאתם פיתחתם ומייצרים ומשווקים, או ש...
כן. החברה בעצם מפתחת פתרון שהוא קצה לקצה. קצה לקצה זה אומר שאנחנו לא מפתחים את הרחפן. כדי שיהיה פתרון שנותן ערך ללקוח, בעצם אנחנו מפתחים את התוכנה, שבעזרתה אותו אתר, מכרה, יקבל מידע ויזואלי, את אותו מידע שהיום אוספים האנשים שמסתובבים בשטח, לאינספקשן ולמוניטורינג, הוא ידע לשייך את אותו מידע ויזואלי לאסט הרלוונטי, אם זה רשת חשמל, אם זה צינור גז, או אם זה הרמה, שהוא רוצה לנתח אותה עכשיו, וחוץ מזה שהוא מקבל את זה לאותה תוכנה, אותה תוכנה גם יודעת להפעיל כלים של AI, ולהוציא לו ממש דוחות. והיום בעצם לקוחות של פרספטו, זה לקוחות שקונים את התוכנה הזאת, ובעיקר צורכים ממנה דוחות. דוחות שנותנים להם אינדיקציה, האם הם צריכים לפעול. זה אומר שאם תנסו לחשוב שנייה על, על, על השינוי מבחינת התעשייה, בסדר? אני אקח בכוונה את הרשת חשמל. אני באתי מקליפורניה עכשיו, חברת החשמל של קליפורניה היא פשטת הרגל, אתם מכירים את זה?
כן.
היא לפני שנתיים הודתה שבגלל ציוד תקול שלה, היא הייתה אשמה בשריפה שנהרגו שם 85 אנשים באמריקה, והיה הפסד של מיליארדים, PG&E, פשטות הרגל. Mm-hmm. הייתי מקבל כל שבוע הביתה בדואר, אתה מקבל חשמל החודש, אבל פשטת את הרגל שדע שאנחנו יכולים להיסגר. כאילו זה בערך היה המצב. ותחשבו שזו חברה שמבחינת הבדיקות שהיא עושה, היא עשתה בדיוק את מה שה-best practices בשוק אומרים. פעם בשנה, גם בארץ, עוברים על רשת חשמל, רואים מה קורה. אבל זה פעם בשנה.
מה, עוברים, באים, בודקים את העמודי חשמל, מתח גבוה, ובודקים שאין איזה חוט רופף? זה העניין?
בודקים צימוח, בודקים שחוט רופף זה כבר מצב קשה. בודקים בעיקר את החיבורים, רואים שאין איזה נזק שהולך לקרות. אוקיי? אבל עושים את זה פעם בשנה. אנחנו היום, עם חברת החשמל של פלורידה, שזה כבר מידע פומבי, עובדים בעצם על לנטר את כל הרשת הזאת בצורה אוטונומית. תחשבו שבגדול זה הופך את המצב מזה שאתה הולך עם בן אדם פעם בשנה, שבעלות דומה אתה יכול פעם ביום או בשבוע לנטר את כל הרשת.
אתה מעלה דרון שעובר על הרשת.
דרונים, מן הסתם.
ומסתכל.
כן, רשת של דרונים כן. שעובר על הרשת ומסתכל, יוצא מהקופסה, הולך, מנטר חלק ברשת, נטען בקופסה הבאה, ממשיך לקופסה הבאה וכן הלאה, שזה מראה גם את כמות השינוי שאתה יכול לתת את התעשיות האלה, שבעצם פיתחו את ה-best practices שלהם עם מחסור בטכנולוגיה, וגם מבהיר מה הצורך בפתרון קצה לקצה. כי כשיש לך רחפן שמייצר לך פעם ביום את כל הרשת, אתה לא בדיוק יכול בעצמך לעבור על כל הוידאו שהוא ייצר ולהבין איפה יש בעיות. זאת אומרת, אם הוא לא יודע להגיד לך לאן צריך להסתכל, בעצם לא היה שווה כבר לעשות את כל התהליך של לשים אותו על הרשת.
אז בעצם צריך בשביל זה את כל התוכנה שאת מייצרים בשביל להרים דגלים אדומים מאיפה שצריך.
כן. והיום אני חייב להגיד, אם תסתכלו באתר, המוצר שאנחנו נותנים היום הוא התוכנה קודם כל, והיתרון התחרותי שלה הם היחידות האוטונומיות שאנחנו מצרפים אליה.
כי גם יש לכם לקוח בוסטון דיינמיקס, עושים את הרובוט הזה.
בוסטון הוא שותף, לא לקוח.
שותף.
אז מה, אתה תשלח כלבים אוטונומיים כאלה שהם מייצרים?
כבר שולחים. יש כבר, אני חושב שלא פרסמנו, אבל
אז הנה הזמן לפרסם.
אותם סוגים של לקוחות? לא נראה לי. צריך לשאול מי שלפני זה. אני יכול להגיד אבל שעשינו כבר לא מעט מחירות גם של הכלב. בוסטון הוא שותף טכנולוגי, אנחנו בסופו של דבר מצרפים את התקשורת שלנו, את המוח שלנו, את הפיילודים שלנו לכלב שלהם, ובעצם מאפשרים מאותה תוכנה גם לנהל את הכלים האוטונומיים, וגם לקבל באותה סביבה שיודעת לנתח ויז'ואל דאטה, שזה הפורטה של החברה, אנחנו יודעים לעבוד עם ויז'ואל דאטה, להוציא ממנו מידע שנותן לך ערך, לקבל את כל מידע למקום אחד, לתקשר אותו בארגון, ולהוציא בסופו של דבר דוחות שנותנים לך.
אבל יש הבדל גדול בין דרון שזז באוויר, ובין כלב שהולך, יש המון מכשולים, יש המון שמחה.
נכון, וזה מוצר חדש לגמרי של פרספטו, אבל גם יש המון דומה. תראה, אני יכול להגיד ברמת התוכנה, שאתה יודע לעבוד עם ויז'ואל דאטה, יודע לעבוד עם וידאו, יודע לעבוד עם תמונות סטיל, זה יודע איך הארגונים צריכים לצרוך ולתקשר את אותו מידע, הצרכים הם די דומים. ברמת הניווט של הכלי, יש הרבה שונה, ושם יש עבודה, אנחנו גם עובדים בפרספטו, אבל גם יש הרבה דומה.
אחרים עובדים, אתה בוא.
אני דווקא מסכים עם זה. יש את הרבה דברים שפתרת בדרך, כמו כל הבעיות של תקשורת, בעיות של עמידות, הבעיות של כל יחידת הקצה ואיך לעבוד איתה, שאני לא אכנס לכולם משהו כזה משעמם, אבל הפיילוד עצמו, מה צריך שיהיה כדי לתת את התוצאה הרצויה, יש פה הרבה דברים שכן מאוד דומים, ואת השונה, זה העבודה שאנחנו עושים.
אז דיברת על רשת חשמל, איזה עוד סוגי לקוחות? אמרת מכרה, למה מכרה צריך רחפן שעובר ומסתכל על מכרה?
צריך להבין על מכרה, שזה בסוף מקום שמייצר, בוא נגיד מיליארד דולר סדר גודל בשנה. כשיש בעיה, המכרה הזה גם עובד 24/7,
כן.
כולל בלילה. כשיש בעיה שמכריחה את הפעילות לעצור, אם זה לכמה שעות ואם זה לכמה ימים, האימפקט על המכרה הוא ענק, וזה קורה מסיבות, סליחה, מסיבות מאוד איזוטריות. תכנון לא נכון של האיסוף של הסחורה, איסוף סחורה למקום לא נכון, תכנון לא נכון של הקריאה או חסימה של השבילים. יש פה הרבה צורך של הצוות היותר ניהולי של המכרה, להבין מה קורה בשטח בזמן אמת, ולעשות מה שאנחנו קוראים מוניטורינג, לנטר את העבודה.
כל סוג של מכרה, אתם עובדים עם קורי זהב גם, קורי כסף?
קורי זהב דווקא בעיקר, אבל הסוג שמגדיר את המכרה זה open pit mine. Mm-hmm. כאילו זה צריך להיות משהו פתוח, עם אלה שבתוך האדמה אנחנו לא עובדים, mm-hmm. וגם בדרך כלל מכרים של מחצבים יקרים, זה יותר מתאים לפתרונות שלנו.
אתה מכיר את הסדרה גולד ראש?
לא.
סדרה בערוץ דיסקאברי, הייתי מכור אליה כשעוד היה לי כבלים או לוויין, וכל הזמן יש להם תקלות, כל הזמן הלודר והזה נתקלים, זה גברים כאלה עם שערות בשיניים, ש... אז אלה, אלה האנשים שאתה עובד איתם? בקלונדייק?
האמת שכן, אני מכיר, אני, יש לי הרבה זמן רדנקים בשנים האחרונות, אבל אני אגיד לך את האמת, משהו עוד מעניין, שאתה נכנס למכרה זהב בארצות הברית, יש מספר גדול רץ, זמן מאז מוות אחרון, זמן מאז פציעה אחרונה.
בשאיפה הוא גדול.
אני הייתי במכרה שהזמן מעל פציעה קשה אחרונה היה יומיים, ומוות אחרון היה די גדול. עשרות של ימים. אבל צריך להבין שזה...
עשרות של ימים פעם בעשרות ימים מת מישהו, זה לא...
לא, זה קורה הרבה. זה קורה הרבה, וזה תעשיות שמאוד עירות לזה. בסוף אני חייב להגיד על פרספטור באופן כללי. אני חושב שאחד הסיבות שאנחנו יכולים לעבור להציע מוצר שהוא יותר מלא, זה כשאנחנו באנו והצענו את הרחפן האוטונומי, ההתלהבות מצד של הלקוח הייתה אדירה. היה הרבה קושי טכני, זה לא ברור מה המוצר צריך להיות, והיה קשיים רגולטוריים, והיה קשיים...
לא, גם החברה, הרבה, כמו, החברה לא הלך פיצוץ מההתחלה, היה תקופה קשה.
לגמרי, היה צריך ללמד את השוק, ואתה גם מכיר אותי שנים, לא, mm-hmm. לא תמיד היינו באותו מצב, ואני חושב שבסופו של דבר, זה שהבאנו משהו שהם רוצים, אפשר לנו בהתחלה להיכנס ולשרוד, וזה שדלברנו והצלחנו להראות להם שאנחנו נותנים ערך ושאנחנו עובדים, שבעולם שלנו זה מאוד לא היה ברור מאליו.
ממש לא.
זה מה שאפשר לנו לגדול עם לקוחות. והיום בעצם הגדילה המהירה של החברה, היא בגלל אותם לקוחות שכבר מאמינים בחברה וכבר מתפרסים.
אז מה גודל החברה היום? כמה גייסתם?
גייסנו 72 מיליון, 73.
כמה עובדים?
אנחנו היום 90 עובדים.
ורבניו?
לא מפרסמים.
בעשרות, מאות, כמה? תן לי משהו לעבוד איתו.
לא מאות.
לא מאות מיליוני דולרים?
כן, לא מאות מיליוני דולרים.
באזור ה-50 כזה?
לא, לא. פחות מ-50.
20?
זה צומח, בוא נגיד, גם בתקופת הקורונה. צריך להבין שאנחנו חברה שהייתה גם הולכת לתמוך בלקוחות, והייתה טסה הרבה לכל הדברים האלה. החברה המשיכה לצמוח.
גם צריך boots on the ground ממש, להתקין את ה...
כן, אבל...
קופסה עוד רחפנים האלה.
ברגע שכל חוזה מספיק גדול, אז זה שווה את ההתקנה. מסיום ההתקנה זה כבר הלקוח רץ לבד, והיום אין לנו בוץ נגרן כבר השנה ומשהו, והמערכות עובדות והכל עובד.
רגע, אז בהתחלה היה קשה מאוד לגייס, נכון? ואחד הראשונים שכן אימנו בחברה זה מרק קיובן.
כן, זה כל כך איזוטרי אבל. מרק קיובן היה לו קרן שנקראת רדיקל ישראל, שבהתחלה אמרנו דברים עניינים, רחפנים, אוטונומיים.
והיה תמונות יפות וזה, זה נראה לי מגניב.
זה גם היה בכלל לא הכיוון של מה שעשינו בסוף. קומפיוטר ויז'ן ורחפנים אוטונומיים. חברת גיקים טכניים אמרו קומפיוטר ויז'ן ואוטונומי, הוא אמר יאללה זה רק איזה סכום קטן.
כמה הוא השקיע?
סכום קטן הוא לא אומר מה, ממש קטן. זה היה סיבוב, אני יכול להגיד שכל הסיבוב היה מיליון דולר, בסדר?
כן.
והוא היה אחד מארבעה שם, זה לא היה...
וזה היה הסיבוב הראשון שעשיתם.
כן.
ואז מה?
הסיבובים אחר כך?
איך קרה? כי היה קשה.
קודם כל, למרות שפגשנו את נבות אחר כך, הצלחנו.
כן.
הייתם באקסלטור של מייקרוסופט.
אני חושב שמה שהיה מאוד קשה, זה קודם כל, כשאנחנו גייסנו את המיליון דולר הזה, זה היה תקופת הזוהר של דרונס. 2013-2014, ההתלהבות, DJI נהיו משהו, והושקעו הרבה מאוד ספים בדרונס. אנחנו עשינו השקעה, אמרת הרובוטיקס עשו השקעות הרבה יותר גדולות באותו זמן, אבל גם חברות בוואלי עשו השקעות הרבה יותר גדולות באותו זמן. ואחר כך הסיבובים שעשינו הם סיבובים שמצד אחד היה התעניינות מאוד גדולה, מצד שני עוד לא היה מוצר, עוד לא הייתה חדירה. אנחנו בעצם, בגלל המורכבות של המוצר, כמעט שנתיים רק פיתחנו אותו. שזה לא, לא מובן מאליו, יזמים פעם ראשונה, צריכים להביא הרבה כסף, כדי בכלל להעמיד מוצר שאיזשהו לקוח יוכל להתקדם איתו.
אני זוכר שפעם ישבתי איתך ועם סגי, וסגי אמר לי שהוא מתרגש כל פעם שהוא רואה דרון נוחת.
מי זה סגי?
השותף הטכנולוגי. ואמרתי לו, למה? אמר לי, כי הם לרוב מתרסקים.
לא, אז האמת שזה הגזמה. אבל תראה, בהתחלה התחזקו הרבה רחפנים. ובהתחלה שהדברים לא עבדו טוב, מה שהחזיק את החברה זה שהחזקנו את הלקוחות, שהם ראו שאנחנו איתם, וששמנו את הדגש של הדברים הנכונים. בסוף, אמרתי לך, מבחינת חזון טכנולוגי, זה היה שם. הם ידעו שבסופו של דבר הם רוצים להגיע לשם. שבאנו עם מוצר לא בשל, זה היה ברור שהם לא יקנו עוד, אבל זה כן היה פתח להתחיל לעבוד עם אותם לקוחות. אני חושב שהיינו ב-2016 ו-2017, באמת בפיילוט עם מוצר לא בשל בשום רמה, עצם זה שאנחנו הבנו את זה והגענו אליהם לאתר ותמכנו בהם, והשקענו את הכסף בעצם בזה, השקענו את הכסף בפיתוח ובנרצ'רינג של מה שהיה, ולא עכשיו בשיווק מסיבי או הלך לקוחות חדשים, זה מה שבנה אותנו. כי בסוף בנינו משהו שהיה בו, הוא היה אמיתי. הוא בא עם הלקוחות, ומאמצע 18, בגדול באמצע 18, אני חושב, מערכת הראשונה ששמנו ב-NL שפורסם, היא נתנה באמת ערך, ועל איזה פיק הפנק, ושהיה אחר כך עוד לקוחות שנתנו את הרפרנס עלינו, התחלנו להגדיל מאוד את הפעילות שלנו, ופתאום להיות בצרות טובות, שדרך אגב, גם שם היה חסר הרבה מאוד כסף.
עכשיו לא חסר כסף?
עכשיו פחות חסר כסף.
אבל רגע, ובאיזה שלב אתה עברת לארצות הברית, ולמה עשית את זה?
האמת, שעברתי לארצות הברית בהתחלה, ב-2018, אחד הסיבות העיקריות שהובילו לזה, שחשבתי שאני אהיה מסוגל לגייס יותר כסף לארצות הברית. ואני חייב להגיד שצדקתי.
כן, גייסת מ-USVP.
נכון, USVP לא היה קורה לדעתי בלי המעבר, והגיוסים בארץ הם יותר, היו יותר קשים ובעלות יותר נמוכות. ואני חושב שתמיד אתה חושב גם להגדיל את הביזנס. בארצות הברית גם נורא באמת פשוט לקפוץ לשיקגו, זה פשוט שאתה גר שם, לקפוץ לכל מיני, אמרנו על כל הרדנקים שאני ביליתי איתם כל כך הרבה...
חברים שלך, כן.
ממש, בדייג, מה שאתה רוצה. אני באמת, יש לי המון שעות הנקים. אני תומכי טראמפ, זה הבייס שלי. אבל בארצות הברית, הפיתוח של העסק הוא כן יותר קל. אני עברתי לוואלי, כחלק דרך אגב מזה שעשינו אייקון, אתם מכירים פה את אייקון עם סמי לוקאץ', ואני חושב שגם התוכנית וגם אחר כך החשיבה כאילו, על איך אנחנו רואים את החברה קדימה, הבנתי שצריך הרבה כסף לפעילות שלנו, יש לנו חומרה, האנד-טו-אנד הזה הוא לא בא בחינם, וזה היה חלק גדול מההחלטה, היא עבדה טוב, ואז הכל גדל מאוד, וסופו של דבר, אחרי שנתיים החלטתי שיותר נכון לעשות את זה מפה מאשר משם.
למה?
אמרתי אופם, כי הגדלנו מאוד את השדרה הניהולית פה. בארצות הברית זה היה מאוד מאוד פזור, בין המחירות בטקסס לווסט קוסט, בין האופרציה הרבה יותר באיסט קוסט. הרגשתי ששם אני בעצם לא יושב בשום מוקד. ושאם אני טס הרבה, אז אני אטוס הרבה מהמוקד, והמוקד היה פה.
ומשארת מישהו לנהל את ארצות הברית?
כן, יש לנו היום מוביל, כאילו, יש VP Sales אמריקאי, ויש עכשיו משרד אמריקאי, נפתח בדלאס, שהוא יותר לוגיסטי ותמיכה טכנית, וגדל מאוד המרכז האמריקאי, יש לנו גם מרכז באוסטרליה, עם אנשים שלנו באוסטרליה.
כי אוסטרליה זה פשוט מעצמת קריאה גדולה.
כן, זה ממש פוקוס על מיינינג, וכל השאר מנוהל מישראל, אנשים טסים מישראל.
תגיד, עד כמה...
או טסו מישראל.
עד כמה מלחמת הסחר האמריקאית, והעובדה שטכנולוגיות סיניות כבר... אין כניסה לטכנולוגיות סיניות לאמריקה עזרה לכם?
זה קשה לי להעריך בדיוק כמה זה עזר, אני יכול להגיד, זה מורגש בכל הרמות בצורה קיצונית. כאילו, כשמדברים עם ה-FAA האמריקאי, אין לך ספק שזה חשוב מאוד...
רשות התעופה האמריקאית.
כן, FAA, סליחה, רשות התעופה האמריקאית, שזה זורה בממשל שכביכול אין לה נגיעה עכשיו לסחר. זה ברור שכדי שהם יעבדו איתך, צריך להבין שאתה לא מהצד הלא נכון. ואני חושב שזה נכון גם לארגונים הגדולים שאנחנו עובדים בהם, עוד יותר לעסקות עם הממשלה. אבל זה מחלחל בארצות הברית. האנשים בשטח, הם מרגישים את זה והם חיים את זה.
אז אמרת, רשתות חשמל, מכרי זהב, איזה עוד סוגי לקוחות יש לכם?
אנרגיה, midstream oil and gas.
אוקיי, מה זה אומר?
midstream זה בעצם הרפיינריז והצנרת
שמפזרת
את זה. אני חושב שהכי מפורסם שם זה דלק US, למרות שיש לנו לקוחות מאוד גדולים בעולמות האלה. מכרות, ובאופן כללי, תעשייה כבדה. תראו, הסיבוב האחרון שאנחנו עשינו, עם קוק אינדסטריז, משקיע אסטרטגי למקרה של פרספטו.
אה, היה פה?
כן.
כן, נכון. שמעתי את הרעיון שלו איתכם, רעיון מעולה. ונכון. וגם שם, חלק מהסיבה להשקעה זה כי הם ראו את הבין של החטיבות העסקיות, שהם לאו דווקא אנרגיה גז. כי בסוף, בראייה שלי היום, אם אתה מסתכל על אתר מסחרי, עד היום הוא ניהל סנסורים. בסדר? אתה קונה טורבינה לאיזשהו עבודה גדולה, זה מגיע עם סנסור של סימנס, ויש לך גם אולי קצת פתרונות IoT, אבל זה סנסורים לדברים מאוד בדידים. רוב הפעילות באתר, ה-physical assets, הם מנוהלים על ידי inspection rounds כאלה, או monitoring rounds, כל מיני קבלנים שעושים כל מיני סיבובים, זה מאוד לא יעיל, ומאוד לא איכותי. ובעצם זה שהיום יש יותר כלים, מהרחפנים הידניים דרך אגב, וכל מיני מצלמות, או אפילו בוסטון וכל דברים האלה, יש צורך פתאום לנהל את כל הוויז'ואל דאטה שהן אוספות בצורה יותר מרוכזת. המערכת שאנחנו בעצם מביאים היום, היא מסתכלת על זה כבעיה של ניהול הוויז'ואל דאטה הזה. אני חושב שבכל ארגון, בסופו של דבר, יצטרכו לעשות את זה.
אז אתה בעצם חברה של דאטה, אתה חברה שמנהלת דאטה.
כן. היום אנחנו חברה של, אני אגיד שזה Enterprise Software, קודם כל, כי בסוף אנחנו מוכרים להם את זה. זה הוואליו שאתה נותן להם, הוואליו זה האינסייט שמקבלים, הזה שבעזרת זה הם חסכו דאונטיים. והיתרון התחרותי שלך זה שאני מביא פתרון אוטונומי ונותן להם פתרון קצה לקצה. כלומר, כי הם לא צריכים עכשיו לקנות תוכנה מזה, ואת הדרון מהו ושירות מהו, אלא יש פה איזשהו פתרון, אפל הפרוד שלנו, בסדר? שבו אתה קונה משהו, ועכשיו זה עובד לך. עכשיו זה עובד לך ותומכים לך.
ואיפה אתם מייצרים את הקופסאות ואת כל הבוג'רס?
מייצרים בארץ. ההיקפים של הייצור הם לא ענקיים. כאילו, זה לא הולך לסין עכשיו, כי אנחנו מייצרים מיליוני רחפנים. אנחנו, כשמסביר רחפן איפשהו, יש עסקה מספיק גדולה מסביב.
יש לך איזה מוסך בארץ, ואתה עושה פחחות וצבע ושולח.
לא, זה אחד היצרנים הגדולים בעולם, אבל מייצרים ויצרים ספק בארץ שתתפלש.
ספק חומרה בעצם.
יש גם דברים שלא תוכנה בארץ. כל מי שעושה חומרה פה
ומאזין הפודקאסט.
אני לא רוצה לפרסם מי, אבל...
טוב, לפני, אני כבר עבר יותר משנה מאז שהוא היה אצלנו, היה אצלנו רן קראוס, והיה הייפ מאוד גדול, רן קראוס, שהוא מנכ"ל לרובוטיקס, הזכרנו את החברה, המתחרים שלכם, והיה הייפ נורא גדול על משלוחים ברחפנים, ורחפנים לכל מיני צרכים, והוא אמר, אין, זה לא יגיע למקומות האלה. זה יהיה בעולמות של מוניטורינג, והדברים שאתם עושים. עד כמה אתה מסכים איתו?
אני אגיד ככה, קודם כל, אני ברור שאני חושב שמוניטורינג ואינספקשן מגיע ראשון, כי זה מה שאני עושה, ואני גם חושב שזה הגיונית נכון שזה עובד במקומות מוגבלים. להגיד, לא יקרה או מתי יקרה על משלוחים, כאילו, יש בזה משהו יומרני, משלוחים עכשיו, בסך הכל תחום, שזה נורא ברור שהשוק הוא גדול, כמו חברות רכב שרואים עכשיו, כן. פוצץ, עוד לא מכרו כלום, אבל רואים שזה גדול מתישהו, אז במשלוחים זה בטוח נכון. להגיד בדיוק אם זה קורה שנה הבאה ביג טיים או לא, ומי המוביל, יותר קשה. אין ספק שבוא נגיד, החברות, אמזון משקיעה שם המון כסף.
עדיין.
ווינג עדיין משקיעה שם כסף. כן, מדברים על זה שהם יפסיקו כבר המון זמן, הם לא יפסיקו. ויש גם פלייטריקס בארץ, יש חברות שעושות באמת דברים יפים משלוחים, שנותנים ערך, הערך ברור שם. לעוף פה בתל אביב בשכונות מולנו, אני לא רואה את זה קורה בקרוב.
אוקיי.
אבל עדיין יש לזה ערך לתת.
מוניות אוטונומיות באוויר?
אני פחות מאמין בזה.
כן? אי-הנג ודומיהן?
אי-הנג, תשמעו, אני פחות מאמין בזה מסיבות טכניות. זה נראה לי פשוט פחות יעיל, ויש המון אישויים. אם במשלוחים יש אישו של רעש, ואישו של, כאילו, כמה שווה לנו שיהיה פה רשת של רחפנים ש... זה שיקולים מעבר
שתזמזם לנו באוויר.
בדיוק, מעבר לפיזביליות. אני חושב שבמוניות גם יש פתרונות כל כך הרבה יותר טובים שיעשו פחות רעש ופחות נזק, פחות סיכון. זה דעתי על מוניות. אני חושב שכן יש, עוד פעם, היום אתה כבר רואה גם מוניות מופפות של, נראה לי שראיתי של בוינג, אבל של חברות תעופה רציניות, שיכולות לתת ערך, נגיד, אתה יודע, בין נגיד קריית גת לתל אביב, או מקומות כאלה, יכולת איזה שוק, כאילו שהוא כן יהיה מדהים, אבל גם יש פתרונות אחרים, אז אני לא יכול להגיד שאני מומחה.
תגיד לי, אז לאן השוק הזה הולך? מה, איזה עוד שימושים כן נראה ברחפנים? שוב, כי ההייפ, אני זוכר, 2013-2014...
כן, יצא הווידאו של ג'ף בזוס עם הרחפן משלוחים שלו, וזהו, פתח את השוק.
לא, וגם אני זוכר שהם קמו, הרחפנים היה ביג דיל, ואז שוק קרס, כי כולם אמרו, רגע, מי קונה את זה בכלל, ומה האקסיט סטראג'י של האירוע הזה, ומה לחברות גם נסגרו שם בדרך, ורק DJI נשארו בעצם היחידים כזה שמייצרים לקונסומר, נכון?
לא, DJI נשארו היוניקורן הבולט והכמעט יחידי בתחום. החברות שעשו עסק משמעותי, כמו פרספטו, כן? הם בתחומים באמת נרחבים. אני חושב שההתבגרות של התחום הזה, שהוא גדל, זה לא היה כי בזוס הצטלם עם זה. זה היה כי, בוא נגיד, באנדריסן הורוויץ עשו הרצאות על איך זה פותר בעיות, שהן בעיות במיליארדי דולרים. בסופו של דבר, שפרספטו הולכת לשוק האנרגיה, שכרגע דיברנו על חברה שבתקלה אחת שהייתה לה, עשתה שם נזק של עשרות מיליארדים, אז ברור שיש לך ערך לתת שכלכלית הוא ענק. עכשיו, איך בדיוק זה נפטר? כמה מהר זה מחלחל לתעשיות האלה? אלה השאלות שלא נפתרות כל כך מהר. עכשיו, זה לא תחום גם שהפסיקו להשקיע בו. לא היה את ההייפ של ההתחלה, שזרקו כסף על חבר צעירים, לא היה קומבינטור.
בארץ הפסיק, הפסיקו להשקיע בזה. לא נכון. אתה עצמך, היה לך קשה.
תראו, אני קראתי עכשיו שיש, או אני קורא לפחות על שתי חברות דרון שמנסות להנפיק בבורסה בתל אביב, עם כל מה שקורה עכשיו, והטירוף סביב הבורסה. אני יכול להגיד לך שיש...
זה המתחרה שלך.
נכון. יש לי עוד מתחרים, גם בארץ.
וואלה.
דווקא, אני חושב שהאירובוטיקס, אם כבר הם הלכו לאיזשהו כיוון אחר, אבל באופן כללי זה לא שלא משקיעים, זה שמשקיעים למי שיש לו כבר איזושהי הבנה של use case שהוא פתר שוק מסוים. לא משקיעים עם מישהו שבא ובנה רחפן, זה מעניין,
כן.
נגיד לך את מה.
ברור, אבל אז צריך איזשהו פתרון דאטה, אז מה יהיה הפתרון דאטה הבא לרחפנים שאתה רואה?
אני לא מסתכל על זה רק כדאטה, זה גם ממש כדי לקחת שוק, בסדר? יש חברה שנקראת Sunflower, לא משנה, Sunflower Labs, שעשתה גם רחפה מקופסה, שהוא רק לאנשים עשירים, לבית הפרטי, לעשות הבטחה. אגיד לך מה, מה השוק של זה? יש לזה שוק, נכון?
כנראה.
וזה כן עסק על רחפנים. אני אומר, זה לא רק דאטה. עכשיו, חברות שעשו, הכיוון של הוואלי, אחרי שהתארגנו קצת על ההייפ, ב-2015, היה להגיד, טוב, נעשה את הסופטוור, שמישהו יאסוף את הדאטה איך שהוא רוצה. ויש היום הרבה חברות שהן חברות סופטוור, תטיס DJI, נאסוף סופטוור. שיש גם כמה חברות גדולות, יחסי, דרון דיפלוי, פרסישן אוק, מי שמכירים, שגייסו הרבה כסף, לא יוניקורן.
לא
יוניקורן. שמע, לא יתרומו, אם השיח שלה לא יתרומו, זה לא יוניקורן, לגמרי צודק.
למה? היו כאלה שממש, כאילו, גייסו הרבה כסף, היו כאילו...
היו כאלה שגייסו הרבה כסף וקרסו, אולי גרסו יותר מדי בהתחלה וקרסו. היו כאלה שגייסו כסף ועכשיו הן סך הכל מצליחות, מכניסות עשרות מיליונים, לא החלום הרטוב, אבל חיות. אני בא להגיד למה הם לא צדקו, כן? אני לגישה אחרת. בסופו של דבר, אני חושב שיש להם שוק, ויש להם שוק גדל. יש פה איזושהי ציפייה שהדברים יעשו קומודיטיזציה מאוד מהר, כמו שהיה בשוק הטלפונים. כולם ידעו להעלות מידע וכולם ידעו זה. ואני חושב שאחד הדברים שנכונים לחומרה באופן כללי, ואצלנו גם, זה כדי שלפתור בעיה, לפעמים זה לא מספיק להביא את הרכיב הקשה בפתרון, אלא צריך להביא את כל המעטפת לפתרון. והיום אתה רואה גם את החברות שהביאו את התוכנה. ובעצם זו תוכנה למטיסי רחפנים. זאת אומרת שצריך שהרבה אנשים יטיסו רחפנים, ויהיה להם את המוטיבציה לעשות את החלק המסובך, של להטיס רחפנים, להטיס בצורה הנכונה, שזה, כדי שזה יעבוד בתוכנה, וזה לא קורה מספיק, אז הם נהיו חברות שגם נותנות את השירותים, ונותנות את כל מה שמעבר, ובעצם הפול סטאק אפרוץ' של הסטארט-אפים, היא מאוד נכונה בחברות בתחום, שאתה מביא פתרון כל כך חדש לעסק, כמו שרחפנים עושים, כי הם לא באים עכשיו לתת איזשהו פתרון IT נוסף, או יותר מתקדם, הם בעצם פותחים איזושהי דרך חדשה לעשות דברים. ואני חושב שחברות שעושות full stack solution, כמונו, אופם, יש להם סיכוי יותר טוב להצליח שהם באות לעשות את
זה. בעולם הזה, כי בעולם הזה זה עולם שהוא לא, בוא נקרא לו, software driven, והם מחפשים פתרונות ולא רכיבים.
כן.
זה מה שאתה אומר.
לגמרי. אם אתה מביא פתרון IT עם drones, אני חושב שתתחבר לעולם הזה.
ותגיד לי, חברות דרונים באות להתייעץ איתך, מדבר איתך, זהו, שכל אדם אדם זה בעולם הזה.
לא, אני חושב שאני מכיר את רוב המנכלי חברת דרונס, אנחנו ביחסים מאוד טובים, הרבה גם מחליפים מידע לדברים שקוראים לרגולציה, גם חברות דרונס היום שיהיה לנו פן מתחרה, זה לא, אני לא חושב שזה מאוד ירתיע אותי, בסך הכל אנחנו בשוק צומח כרגע שהמטרה זה להפוך אותו לכמה שיותר מיינסטרים, אני חושב שיש עוד חברות זה עוזר, אופן, לא עם כולם אני ביחסים אדירים, אבל סך הכל אנחנו ביחסים מאוד טובים.
תגיד, ושאתה מסתכל על זה, אתם התחלתם לבנות איזה קופסה קטנה כזאת עם מצ'וקמקת, שלא לכם ברור לגמרי מה עושים, עשיתם איזה קיקסטארטר שכזה חצי הלך, דמיינת שזה מה שיקרה?
לא, אבל זה כבר הרבה שנים זה. תראה, שהתחלנו את החברה, קודם כל אני אגיד, אנחנו היינו יזמים פעם ראשונה, שהתלהבו בסנובורד מזה שאולי רחפן יעקב אחריהם, כי זו התקופה שגם גופרו נהיו אימפריה, וכל הסרטונים היו אדירים. שככה קמה תעשיית הדרונס, כי היה הרבה חברות שרצו לעשות רחפן שיעקב אחריך. אנחנו די מהר הבנו שזה לא אנחנו, אלה שעשו את הרחפן המגניב הזה, והלכנו למקום שהיינו חזקים, שהיה יותר טכני, עשינו איזה פלטפורמה למפתחים. זה היה השנה הראשונה, ובעצם היה שם, היה טכנולוגיה שחיפשה שוק. ורק שהיה את השותף הרביעי, חבר שלך אריאל אביטן שהצטרף לפרספטו, קיבלנו איזושהי החלטה מאוד אסטרטגית, שבשוק הזה של הרחפנים, הטכנולוגיה זה לאו דווקא מה שחסר, אלא מה שחסר זה פתרונות ו-use cases, וזו החלטה מאוד חזקה. וברגע שעשינו את זה, והחלטנו שאנחנו לא נהיה טכנולוגיה שהיא enabling לרחפן האוטונומי, שמה שניסינו להיות, אלא נביא את הפתרון לרחפן האוטונומי,
אז היה
תפסנו פיצוח. כיוון ותפסנו כבר שוק, ואז דיברת על זה שלקח הרבה זמן לבנות את הפלטפורמה, כי לא היה סטנדרטים, לא היה ברור למי, אבל ברגע שהיא הייתה והיא עבדה ללקוחות, זה כבר הלך קדימה.
אז ריב, אני יכול לספר לך שלא היה חברה שהיה יותר כיף לבוא לישיבת הנהלה שלה, מפרספטו, כי זה היה ממש כמו סצנות של סיליקון וואלי, שהם נתפסים לאיזשהו שטות, ומדברים על זה שעה, זה היה ככה כולל ציורים ללוח הסבר מתמטי, לאיזשהו משהו מפגח לחלוטין שהוא תיאורטי ולא, זה תמיד היה נורא נורא כיף לעשות את זה. זה עדיין קורה?
אני חולה על הסדרה הזאת, היא טיפה יותר מקצועית, מה, זה גדל, זה נהיה יותר מקצועית, אבל זה סדרה אדירה, אני חושב שהיא נורא נכונה, כי זה חבר'ה טכניים, שאני גם באתי מרקע טכני, שבסוף שלא יודעים מה לעשות, ובדרך כלל לא יודעים מה לעשות בהתחלה, עושים מה שיודעים, זה מחשבים משהו. והוויכוחים תמיד נהיים על משהו טכני, למרות שהבעיות זה בכלל משהו עסקי וכספים. זה, 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 זה לא, לא מדברים על זה בסוף ברוב הזמן.
מדהים, אז תודה, דור, איזה כיף שבאת.
תגיד, כמה קשה לדוברי אנגלית להגיד את השם שלך?
מאוד קשה.
אז איך אתה מכיר עליהם?
הבדיחה אצלנו פנימית, אני לא יודע אם זה פוליטיקט קורקט, אבל להגיד שמה שהם שומעים זה אבו הטרוריסט, זה בגדול נראה לי עובר אצלם.
אבו הטרוריסט, יפה.
אבל תשמע, דור זה מספיק קשה, אני בכלל לא מנסה עם אבו הסירה, אני לא מקשיב לאיך שאומרים את זה.
אז דור אבו הטרוריסט, תודה רבה, אבו חצירה. עד כאן, 30 דקות או פחות. אנחנו קיימים בכל פלטפורמת הפודקאסטים, תקשיבו לנו,
תצטרפו לפייסבוק.
נכון, יש קבוצה בועטת ש... תשמע, אתה נהיית?
ובטוויטר, אני אהב בטוויטר.
מתי בקלאבהאוס, תגיד לי?
כבר מחר, אל תשאר.
יפה, עם הפודקאסט החוט שלנו. נגיד תודה, כמובן, לנותן את החסות שלנו אינטליגנייט, תוכנית ההאצה והחדשנות של אינטל העולמי, תוכנית של 12 שבועות, שמיועדת לסטארט-אפים ממגוון ורטיקליים, סייבר, בריאות, ניתוח דאטה, אני בטוח שגם דרונים הם יקבלו בכיף.
קיבלו.
שעבור תהליך מיון מוקפד, התוכנית נותנת גישה בלעדית למנטורים של אינטל, לבחירים בתעשיית ההייטק הגלובלית, וכמובן גישה למשקיעים מעולים מכל העולם. התוכנית עוזרת ליזמים להאיץ את הסטארט-אפ ולבנות את רשת הקשרים שלהם, שזה סופר חשוב. אז אם אתם יזם, יזמת או חברת סטארט-אפ שהוקמה בשנים האחרונות, שגייסה הון של עד מיליון דולר, אתם מוזמנים להגיש מועמדות, פשוט תיכנסו לאתר www.intel.com/ignite, www.intel.com/ignite. עד כאן.
יאללה, ביי.
ביי.